היי, שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט ביטלמניקס, שמי אורי קואז, ואני כל כך שמח שחזרתם לעוד פרק חדש. היום אני אחזור לסדרת הפרקים שפשוט מדהימה ומרתקת אותי מפרק לפרק, 1969 של הביטלס. בפרק שעבר דיברתי על אפריל 1969, שהביא איתו משב רוח מרענן של אופטימיות ושיתוף פעולה מחודש בין הצמד לנון ומקארטני, וגם הניב שיר יפה, הבלדה על ג'ון ויוקו. היום אני אתקדם אומנם בחשש ובזהירות, כי בדרך כלל אחרי טוב מגיע הרע, ולדאבוני ודאבונכם, זה מה שהולך לקרות בחודש מאי. כמו שאומר השיר ברקע, שום דבר לא בא בקלות בחודש הזה. It don't come easy. אחרי העדנה שהייתה לנו ביחסים בין ג'ון לפול, אנחנו נראה שוב את הפצעים נפתחים מחדש, ושוב את הייאוש ואת חוסר התקווה שמשתלטים על הכל. בואו נתחיל את חודש מאי 1969. בתחילת חודש מאי אנחנו שוב בחזרה באולפן, עדיין באווירת האופטימיות של חדוות היצירה, אווירה שאני כבר מזהיר והזהרתי לא תאריך ימים בחודש הזה. ביום הראשון לחודש מאי מקארטני חזר לאולפן כדי לבדוק מה הוא יכול לשפר בשירה של "Oh Darling". בפרק הקודם הזכרתי את חוסר סביעות הרצון של מקארטני מהקול שלו עבור הקלטת השיר, שיר שהביטלס ביצעו ב-20 באפריל יחד עם בילי פרסטון. מקארטני רצה את הקול שלו הכי צרות שהוא יכל לספק עבור השיר הזה. קריס תומאס, שהוביל את ההקלטה הזו, סיפר שפול ניסה כמה שיותר לסדוק את הקול שלו בתקופה הזו. גם קריס תומאס התפלא לשמוע עד כמה פול שר באופן חסר ברק את השיר. הוא סיפר, לא אהבתי את הביצוע שלו, כי זה לא נשמע כמוהו. אמרתי לו, אתה שרת את I'm Down. והוא ענה לי, אני כבר לא יכול לשיר ככה יותר, אתה יודע, אני כבר בוגר יותר. ככה אמר מי שביצע את הקטע הווקלי אולי הכי יפה בקטלוג הסולו שלו, את Monkberry Moon Delight, מהאלבום הכי יפה שלו, ואולי הכי יפה של יוצא ביטלס, אני מתכוון כמובן לאלבום רם. בשני במאי בצהריים מגיעים הזוג יוקו וג'ון לראיון טלוויזיה ב-BBC 1 עבור תוכנית שנקראה How Late It Is, שעסקה בין היתר באומנות. ושם הם סיפרו בין היתר למנחה מייקל וויל על הסרט רייפ, והראיון הזה שודר כבר באותו הערב. באותה רוח של פתיחות, ג'ון סיפר גם על האלבום החדש שלו ושל יוקו שעמד לצאת החודש, ועל המעצר המתוקשר שהיה להם בשנה שעברה, אחרי שנתפסו עם סמים בביתם. בין היתר הם דיברו גם על ההפלה שעברה יוקו, גם כן, בשנה הקודמת. בואו נשמע קטע מהרעיון שבו ג'ון, באופן התיאטרלי המקסים שלו, מספר על פשיטת המשטרה. הקטע הכי מצחיק הוא, שכשהוא סיפר שכשהיו דפיקות בדלת, הוא שאל, מי זה? ואז ענתה לו מישהי, זה הפוסטמן, איש הדואר. והוא חשב לעצמו, פוסטמן? פוסטמן אמור להיות גבר, לא?
But when they arrive at your house, what happened? Does the constable just knock at the door?
Oh, well, it was a bit strange, you know, because we were lying in bed, as is our wont, and there was a sort of knock, and we opened up the door, and it doesn't open it, it was one of those flat bits, you know, you know, that all bit into the front door. So who is it?
לאחר הראיון הזה, בצערי השני במאי, הם המשיכו לאולפני EMI כדי שג'ון ימשיך לעבוד עם הביטלס. באותו היום, באולפן 3 הקטן, הביטלס ביצעו 36 טייקים ל-Something של ג'ורג' הריסון. אני אזכיר שהפעם הקודמת שבה הם עבדו על השיר של ג'ורג' הייתה בהרכב חסר באולפן, ב-16 באפריל. רינגו היה אז עדיין בצילומים עבור המאג'יק קריסטיאן, וג'ורג' מרטין ניגן על הפסנתר. הכל היה אז מאוד ראשוני, הם לא תרחו אפילו להקליט שירה, ובעצם ביום הזה, בשני במאי, שוב, בהדרו של ג'ורג' מרטין, כמו בסשנים האחרונים ובהפקה של קריס תומאס, הם מתחילים טבולה רסה, הכל מחדש, אבל הפעם כחמישייה. ג'ורג' הריסון התחבר ללזלי ספיקר, לנון, שהיה כבר עם זקן אבות, ניגן על האפיפון קזינו המפורסמת שלו, פול ניגן על הבאס, רינגו בתופים, ובילי פרסטון, שהגיע גם הוא לסשן הזה, ניגן על הפסנתר. 36 טייקים הם ביצעו עבור השיר, כשבטייק האחרון, ג'ון הוביל את כולם, כמו בימי גטבק האליזים, לג'אם סשן מאולתר, כשבילי מנצח על הפסנתר. ככה זה נשמע? ותאזינו טוב לליין הפסנתר של בילי, תאיצו אותו קצת בראש, ותקבלו את Remember של לנון, מאלבום הבכורה, Plastic Ono Band. בהקלטות הללו, מקארטני ממש נדלק על השיר של הריסון, והוא מנסה בכל כוחו להיות נוכח בו. הוא מודע לכך שהשליטה שלו מוגבלת בקטע הזה, זה מה שנקרא אוף לימיט, וכל ניסיון השתלטות שלו יכול להיגמר מאוד רע עם ג'ורג', ופול בוחר להתחכם. בנישה המצומצמת שהוא קיבל בשיר, בגישת תהיה יפה ותנגן בס, הוא עשה בשמות. פול סיפר, השיר הזה פשוט התחנן אליי, כי הייתה לו מלודיה יפהפייה, והוא היה קטע מורכב. חשבתי שהוא נהדר. אני חושב שג'ורג' סבר שנגינת הבאס שלי הייתה מעט עמוסה. שוב, מהצד שלי, ניסיתי לתרום את הטוב ביותר שיכולתי, אבל אולי זה היה התור שלו לומר לי שזה עמוס מדי. ג'ף אמרי גם הוא שם לב פתאום שהגישה של הלהקה כלפי היצירה של ג'ורג' עברה שינוי. הוא סיפר, המון זמן ומאמץ הושקע בסמפינג, מה שהיה לא רגיל עבור שיר של הריסון. אבל כולם היו מודעים לכמה טוב השיר היה, למרות שאף אחד לא יצא מגדרו כדי לומר את זה. ככה היו הביטלס, מחמאות היו מעטות, אבל תמיד יכולת להבין איך הם חושבים לפי האבאות והפרצופים שלהם. ברביעי במאי, ג'ון ויוקו רכשו בית חדש. אמרתי בית? התכוונתי לאחוזה. עבור האחוזה הזו בטיטנהרסט פארק, בעיירה אסקוט, אחוזה שהסתראה על פני 72 דונם, שילמו השניים משהו כמו 145 אלף פאונד. הם קנו אותה מפיטר קדברי, שהיה יזם בפני עצמו, אבל היה גם בנו של סר אגברט קדברי, שהיה בעלים של חברת השוקולד קדברי ברודרס. בחודשים הקרובים עד למעבר באוגוסט, הם ישפצו את המקום ויבנו אגם ממש מול חלון חדר השינה שלהם, ללא היתר, וההוצאות על השיפוצים יגיעו לכפול מגובה המחיר שהם שילמו עבור הרכישה. הדבר החשוב הוא שגם אולפן הקלטות נבנה בחודשים האלו. אולפן שיקרא Ascot Sound Studios. ותחשבו רגע את ראשי התיבות ותבינו שגם לכאן הכניס לנון את ההומור השנון שלו. באולפנים הללו אפשר לצפות בפורטרוט בסרט התיעודי Give Me Some Truth, שתיעד את הקלטות האלבום Imagine שם. עוד אירוע חשוב ביום הזה, הרביעי במאי, היה מסיבת הסיום לצילומי המג'יק קריסטיאן. המסיבה נערכה במועדון ה-Less Ambassadors בלונדון, שבפעם השנייה התקשר עבור הביטלס לסרט. סצנת הריקודים במועדון בסרט A Hard Day's Night, צולמה בו ב-1964. חוץ מרינגו, מורין ופיטר סלרס ועוד שחקנים, הגיעו גם ג'ון ופול, יחד עם יוקו ולינדה. קטעים בווידאו מהאירוע הזה אפשר לראות בסרט מצוין שיצא ב-1969 שהופק על ידי ה-BBC ונקרא Will the Real Mr. Sellers Please Stand Up, סרט שעקב אחרי סלרס בתקופה הזו של עשיית הסרט. כהרגלי, אני אעלה פוסט בפייסבוק שמרכז חומרים ויזואליים עבור הפרק הזה יום לאחר פרסום הפרק, ושם תוכלו לצפות גם בתמונות מהאירוע וגם בסרט המלא, שמכיל בו קטעים שבהם רואים את לנון באירוע חגיגות הסיום לסרט. באותו הסרט תוכלו לצפות גם בפול ולינדה ישובים ומתראיינים, וכשהם נשאלים האם הם הולכים להתחיל משפחה, פול עונה כן. וכשהם נשאלים האם לינדה בהיריון או expecting, פול שואל את לינדה, are you? ואז עונה, היא לא מצפה לשום דבר. בואו נשמע את הקטע החמוד הזה.
Plan to start a family?
Yeah.
When do you hope to do any dates or
soon?
Can I ask you very honestly?
I love it.
Just
love
came up to ask one question.
Fun.
She's expecting.
Are you? No, she's not expecting anything.
למחרת האירוע הזה, בחמישי במאי, מקארטני והריסון מגיעים לעוד סשן הקלטה, הפעם באולפני אולימפיק. מה על הפרק? תוספות לסמטינג של הריסון, כשאת הסשן מוביל המפיק העובד, ג'ורג' מרטין, שחזר אלינו. ואנחנו באולפני אולימפיק, אז אני מזכיר לכם שעוד נשמה אומללה נמצאת שם, ואני מתכוון לגלין ג'ונס, שעדיין עובד על לייצר את המיקסים לאלבום Get Back. ביום הזה הוא יהיה גם טכנאי ההקלטה, גם בהקלטות עבור סמפינג. פול, שכאמור רצה להטביע את חותמו בשיר, מביא ליין בס משופר עבורו. והריסון מקליט מחדש את הגיטרה שלו שמחוברת ללזלי ספיקר. הדבר הכי חשוב ביום הזה הוא שהריסון מקליט את סולו הגיטרה הבלתי נשכח עבור השיר. בוא נשמע קטע מטייק 37, כמו שהם קראו לו ביום הזה, שהולך לשכב לנוח עד חודש יולי.
8 track to 8 track something take 37.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in the smile she knows.
יום למחרת, בשישי במאי 1969, הביטלס בהרכב מלא נפגשים שוב באולפני אולימפיק. הסיבה המדויקת מדוע הסשנים נערכים שם לא ממש ברורה, אבל לדעתי יכולה להיות אחת משניים, או שניהם גם יחדיו. אולפני EMI דפוסים, או שתוך כדי יום ההקלטות הזה הם מקדמים גם את המיקסים לאלבום Get Back, עליהם עומל גלין ג'ונס ועוזר לו ג'ורג' מרטין מדי פעם. ביום הזה אנחנו נחשפים לשיר חדש לגמרי, שיר שלא שמענו בפרויקט Get Back ולא הופיע בשום מקום אחר. השיר של פול, You Never Give Me Your Money, נכתב ממש בתקופה האחרונה. זוכרים את הדרת האיסטמנים ממעורבות בחברת אפל? הדרה שנעשתה בעזרת מכתב שעליו חתמו שלושת הביטלס, ובעצם הם אמרו בו למקארטני, אתה לא השליט היחיד בממלכה. אלן קליין, שעודד את המהלך הזה, הפך להיות הדמות הסנועה על פול, שבאופן אירוני מדיר לא רק את האיסטמנים, אלא גם אותו, את פול מקארטני, מהעניינים הכלכליים של הביטלס, וזה אבסורד מבחינתו. ככה כתב מקארטני בשיר הדי ביוגרפי הזה, שכל כולו צבוע באלן קליין, אבל אני מניח שיותר מכל הוא נועד עבור לנון. הבית הראשון מוקדש ללנון, והשני מוקדש למקארטני עצמו. ואז בעצם הוא מתחיל לחזור לעבר ולספר על ימיהם כתפרנים, אבל באופן מדהים הוא קושר את התפרנות גם לימים האלה. אם זה ימשיך ככה, הם יהיו תפרנים, ותחושת הקסם שבלעשות מוזיקה יחד, גם היא הולכת ונעלמת לה. זה שיר פשוט נפלא, ואחד היפים של מקארטני בביטלס ובאלבום אייבי רוד. אתה אף פעם לא נותן לי את הכסף שלך. אתה נותן לי רק את הניירות המוזרים שלך. ובאמצע המסע ומתן, אתה נשבר. אני אף פעם לא נותן לך את המספר שלי. אני רק נותן לך את מצבי. ובאמצע החקירה, אני נשבר. אחרי הקולג' הכסף בוזבז. לא רואה עתיד, לא משלם שכר דירה. כל הכסף הלך, אין לאן ללכת. כל עובד קיבל את השק. יום שני בבוקר, חוזרים לאחור. מסעית קטנה וצהובה. אין לאן ללכת. אבל אוי, תחושת הקסם ההיא, אין לאן ללכת. אוי, תחושת הקסם ההיא, אין לאן ללכת. אין לאן ללכת. ואז פול, באופן האופייני לו, מוצא בייאוש הזה שבב אופטימיות, וחושב שעדיין הוא או הם יוכלו לצאת ממצב הביש שאליו הם נקלעו. חלום מתוק אחד, לאסוף את התיקים ולהיכנס ללימוזינה. בקרוב נהיה רחוק מכאן, נלחץ על הדוושה וננגב את הדמעה. חלום מתוק אחד יתגשם, היום. 36 טייקים הוקלטו עבור השיר הזה באולפני אולימפיק, בניצוחו של ג'ורג' מרטין, ואחרי שהם מילאו 4 סלילי הקלטה גדולים, ב-4 לפנות בוקר הם החליטו שמספיק להיום. שוב, אני מודה שמבחינתי, הקטע הזה בתצורתו הסופית, הוא אחד מסיעי האלבום אייבי רוד, ומבוצע פשוט מושלם באופן כזה שגם אחרי מיליון האזנות, הוא מצליח לרגש אותי. בואו נשמע קטע מתוך טייק 36, מהשישי במאי 1969.
All right, you win. I'm in love with you. Okay, you win. I'm in love with you. Well, all right. Okay, eh? Okay. How you never give me your money. How about you? So much better. Walnut sandwich. Okay.
You never give me your coffee. Okay, come on now, here it is, boys, here it is. Come on, boys.
Esley off, please.
It's exactly 2:30 and it's 36. And here we go.
36.
זאת תהיה בעצם הפעם האחרונה שהביטלס יהיו באולפן ויקליטו חומר חדש עד לראשון ביולי. העיסוק המרכזי כרגע היה מרוץ סביב האלבום המיועד Get Back, שהמיקסים אליו נמשכו בקדחתנות על ידי גלין ג'ונס. המצב העסקי של הביטלס המשיך לדשדש בתקופה הזו. אני אזכיר, אין להם מנהל פורמלי, אלא מנהל זמני, אלן קליין. חברת נמס ונורת'רן סונגס חומקות להם בין הידיים, ובית המשפט פסק לעת עתה שהכסף שמגיע להם מחברת EMI מוקפא עד לבירור העניין עם חברת טריומף שרכשה את נמס. כל זאת מכיוון שחברת טריומף בראשותו של ריכנברג הייתה אמורה לקבל את הכספים מ-EMI, לחתוך את הרווח שלה, ורק אז להעביר את הכסף אל הביטלס. הביטלס וקליין רוצים חופש מ-NEMS/Triumph. הם רוצים את הכסף ישירות אליהם ללא מתווכים. בשביעי במאי נערכה פגישה בהשתתפות הביטלס למעט רינגו, יחד עם יוקו, אלן קליין, ועורך דינו הרולד סיידר. הפגישה נערכה יחד עם מנהלי חברת EMI, ונושא הפגישה היה אותה הקפאת התשלומים לביטלס. לפגישה הזו אין יותר מדי תוצאות, כי מנהלי EMI התעקשו שהם רוצים להחזיק בכספים עד שהעניין עם NEMS/Triumph יוסדר. לאחר ארוחת צהריים הצטרף גם רינגו, ואז נערכה ישיבה שעסקה בניהול חברת אפל. קליין ועורך דינו נתבקשו לצאת מהישיבה, והביטלס יחד עם עורך דינם פיטר הווארד, שהיה מקובל על כולם חוץ מאשר על מקארטני, החלו לדון בחוזה הניהול הקבוע של הלהקה מול חברת אבקו ואלן קליין. צריך לזכור שבשלב הזה אלן קליין היה כביכול המנהל העסקי הזמני של הביטלס במשך כ3 חודשים. למרות התוצאות האגומות עד עכשיו, עדיין הוא תרם מזמנו, מכספו ומכוחו ללהקה. המצב הזמני הזה לא יכל להמשיך. זה לא היה בריא, גם לביטלס וגם לקליין, והוא מצידו, בצדק, לחץ לקבע את מעמדו כמנהל העסקי הקבוע של חברת אפל. כשהביטלס סיימו את ההתייעצות עם עורך הדין, הורשה קליין יחד עם עורך דינו סיידר להיכנס חזרה, ואז התפתח דיון לגבי חוזה הניהול הקבוע מול קליין, או יותר נכון מול חברת אבקו שברשותו. בדיון הזה נשמע במיוחד קולם של מקארטני והריסון. מקארטני היה מוטרד מאוד מנושא העמלה שהולך לגבות אלן קליין. העמלה שנידונה בישיבה הזו דיברה על 20% מכלל רווחי אפל, כשעל התמלוגים מ-EMI נאמר שהוא יקבל רק במידה וישפר את תנאי החוזה מול EMI. וגם אז, רק על ההפרש של השיפור. למעשה, זו הייתה הצעה של קליין כדי לרקח את כולם. עדיין, מקארטני היה נסער מהעובדה שקליין הולך לקבל בעצם 1/5 מרווחי אפל. באותו היום, קליין והביטלס המשיכו לפגישה עם סר ג'וזף לוקווד במשרדי EMI, כדי לדון בשיפור החוזה איתם. קליין, בעדינות האופיינית לו, מיד התחיל באיומים. לא תעלה את התמלוגים, אין יותר תקליטים. פשוט וקל. לוקווד ענה שהוא מוכן לדון בפרטי החוזה שנחתם עם בריין אפשטיין ב-1967. קליין נשף במקטרת שלו וענה, אתה לא מבין. אנחנו מקבלים הכל, ואתה כלום. כשכולם התפזרו, מקארטני נשאר, ומבויש, הוא אמר ללוקווד, מצטער, זה לא קשור אליי. קליין, שהרגיש שהוא ממש הגזים, התקשר מאוחר יותר והתנצל בפני לוקווד. באותה התקופה, נעשו מאמצים גדולים לפתור גם את סגת טריומף. אני אזכיר שוב, בית המשפט עיכב 1.3 מיליון פאונד שהיו אצל EMI מלעבור אל הביטלס או אל חברת נמס. טריומף רצו לקחת את 25% המגיעים להם כעמלה, שהיו כ-325,000 פאונד, עבור בעצם ניהול הביטלס, משהו שהביטלס טענו בצדק שהם בכלל לא עושים. אלן קליין יצר קשר עם ריכנברג מטריומף כדי לנסות להגיע להסדר. אחרי דין ודברים, ריכנברג ענה לו, ניפגש בבית המשפט. למרות זאת, ריכנברג עדיין ניסה גם הוא לפתור את הבעיה, והציע הצעה משלו כשהוא ביקר במשרדי אפל. הוא הציע שהוא יוותר על עמלת 25% בתמורה ל-750 אלף פאונד ועוד 300 אלף פאונד מתוך התמלוגים הקפואים של EMI. הוא המשיך עם הדרישות. טריומף תקבל גם 50,000 פאונד עבור 23% שיש לה במניות חברת הסרטים של הביטלס, סאב פילמס, וגם 5% מתוך התמלוגים של הביטלס משנת 72 ועד 76. בתמורה, לא תהיה לנמז שום דרישה יותר מהביטלס. קליין הסכים לדיל, כי זו הייתה הזדמנות פז עבורו להשתחרר סופית מנמז. אם אנחנו מסכמים הכל, אז אנחנו נשארים בסביבות המיליון פאונד, שזה בדיוק הסכום שהציעו האיסטמנים בזמנו עבור רכישת נמז. ג'ון איסטמן לא שכח לשלוח מכתב לשלושת הביטלס המורדים. הוא כתב, לפני שהזיכרון ייעלם, אני רוצה להזכיר לכולם שיכולנו להסדיר את עניין נמז עבור פחות מזה. קליין הרג את העסקה שלי בטענות לא נאותות כלפי נמז, ואז הוא הבטיח לכם להביא את נמז בחינם. כולם יודעים שהוא לא מצא כלום בחקירה שלו, אם היא בכלל התקיימה. בגזרת Northern Songs, חברת ATV בראשותו של לוג רייד הניחה דדליין להגשת הצעה לשליטה בחברה. אני אזכיר שלשני הצדדים, ללוג רייד ולביטלס, היו כ-30% נתח מניות בחברה. המטרה הייתה להגיש הצעה ולרכוש מבעלי המניות וחברי הדירקטוריון של Northern Songs מניות כדי לקבל רוב ושליטה בחברה. ככה סיפר לוג רייד על מה שקרה בהמשך החודש. היו לי פגישות עם אלן קליין במאי למשך שעות, ולא אהבתי את הדרך שבה זה התנהל. הייתה לי הרגשה מוזרה לגבי קליין בגלל כל העיכובים. התקשרתי לפיטר דונלד, שהיה מנהל חברת הברוקרים הווארד אנד וינדהם, ואמרתי לו, אני רוצה לרכוש את 14% שיש לך בנורת'רן סונגס. כמה אתה רוצה? הסכמנו על מחיר, והדיל נסגר בטלפון. עכשיו היו ללוג רייד את 51% הנחשפים, והייתה לו גם את השליטה בנורת'רן סונגס. קליין התקשר אליו באותו היום ואמר, אני מודה שניצחת אותי. עכשיו אנחנו מוכנים למכור לך את המניות שלנו באותו המחיר שקנית מפיטר דונלד. בשני הקרבות הללו על נמז ועל נורת'רן סונגס, הביטלס הפסידו ובגדול. נחזור שוב לתחילת מאי, אנחנו בשמיני במאי, יום לאחר הדיונים בחוזה הניהול מול אלן קליין. פיטר הווארד, עורך הדין של הביטלס, הכניס בבוקרו של היום הזה עוד סעיף בחוזה הניהול של הביטלס, שניסה להבהיר עוד דברים לגבי העמלה שיגבה קליין, ועכשיו מבחינתו התחיל סבב חתימות של חברי הלהקה על החוזה. הוא הביא עותק של החוזה אל לנון, שהיה במשרדי אפל. לנון חתם, אבל העותק החתום, למרבה הפדיחה, נשאר במשרדים כשהווארד המשיך משם אל ביתו של הריסון כדי להחתים גם אותו. מכיוון שהעותק של החוזה עליו חתם לנון נשאר במשרדים, הוא יכל היה להחתים אותו רק על המקור שהיה לו. בינתיים, לנון במשרד לא חיכה, והגיע עם העותק החתום אל אלן קליין, שהיה במלון דורצ'סטר. קליין הסתכל על החוזה, ואמר ללנון שהוא לא מקבל את החוזה כמו שהוא, ושהחוזה הזה שווה ערך לחתיכת נייר. לא הייתי מוכן לקבל את המסמך בצורה הזו, הוא סיפר. התואנה של קליין הייתה שבצורה הזו החוזה לא ממש קושר אותו לניהול הביטלס. הוא התקשר אל הווארד, העורך דין, ואמר לו שהוא מוכן לחתום על החוזה רק אם הסעיף החדש יימחק מהחוזה ויוחלף במשהו ברור יותר. לנון הצזזיתי תמך בדברים של קליין והתקשר להריסון שהצהיר מיד שגם הוא מעדיף את הגרסה של קליין לחוזה. ובאותו הרגע החוזה שונה בכתב יד על המקור. לפני שהריסון חתם על החוזה, הוא רצה לדבר עם מקארטני ולהתקן אותו, אבל הוא לא הצליח להשיג אותו. מסתבר שמקארטני החליף את מספר הטלפון שלו, ולא טרח לספר לאף אחד. משם הווארד נסע אל ביתו של רינגו, שגם הוא הסכים עם גרסתו של קליין, וחתם על החוזה לא לפני שהיו לו כמה השגות לגביו. הזכרתי קודם שהחוזה אמר שקליין יקבל 20% מרווחי אפל, אבל מכיוון שהוא עבד על שיפור התנאים מול EMI, אז גם כדי לתמרץ אותו, וגם כדי לא לתת לו רווחים על תמלוגי עבר, הוא יקבל את הרווחים מהתמלוגים המוגדלים שהוא ישיג. רינגו חשש מהעניין הלא ברור הזה בחוזה, ובעיקר מהמקרה שבו אלן קליין יצליח להשיג חוזה הקלטות משופר, יקבל על השיפור את העמלה, ואז הוא ירצה גם אחוזים על השאר, כשההכנסות ייכנסו לקופת אפל. זה היה מאוד נתון לפרשנות. עורך הדין הבטיח לו שהתמלוגים לא ייכללו בהכנסות הכוללות של אפל. כמו לכל חבר ביטלס שחתם על החוזה, עורך הדין הביע, גם בפני רינגו, את החשש שמקארטני לא יהיה מוכן לחתום על החוזה הזה. רינגו מצידו ענה שזה בסדר ואין שום בעיה. מקארטני ילד גדול, הוא יכול לדאוג לעצמו. עכשיו ישנן שתי גרסאות חתומות לחוזה. אחת של לנון חתם עליה במשרד, והשנייה עם השינויים שחתומים עליה הריסון וסטאר. ולכן עורך הדין הווארד נסע משם למלון דורצ'סטר, והחתים גם את לנון וגם את קליין על החוזה השני. באותו היום, במשרדי אפל, העניקו ג'ון ויוקו ראיון לדייוויד וויג עבור תוכנית הרדיו של ה-BBC, Seen and Heard. בראיון הזה, כרגיל, הם דיברו על פעילות השלום שלהם ועל המוזיקה המשותפת שהם עושים, ובין היתר, ג'ון נשאל עוד כמה שאלות מעניינות, כמו למשל, אם היית מתחיל שוב, היית רוצה שזה יעבוד כמו היום? האם היית רוצה להיות בדיוק מה שאתם היום, או במילים אחרות, האם היית רוצה להיות ג'ון לנון הביטל? ג'ון ענה, כן, אני לא מתחרט על שום דבר, במיוחד מאז שפגשתי את יוקו. זה עשה את הכל שווה. מה במיוחד משך אותך ליוקו? ובכן, היא אני, בבגדי נשים. מה גישתך לסמים מאז המעצר? האם אתה עדיין צורך סמים? אני לא מחזיק סמים. בעצם אני לא ממש מתעסק בזה בימים האלה. אם מישהו יציע לי במסיבה, זה יהיה תלוי באיך אני מרגיש. אותו הדבר לגבי וויסקי. אני גם לא שותה, אבל תלוי בסיטואציה. אני יכול לעשן מריחואנה, אבל לא להמשיך עם זה, כי א', אני לא רוצה לעבור את זה, וב', אני לא ממש רוצה את זה. אני אשתמש מדי פעם. אלו דברים שכבר עשיתי. כבר הפסקתי בהודו, ומדי פעם אני צורח כמו שאני שותה מדי פעם. דייוויד וויג ממשיך ושואל אותו. ג'ורג' אמר שהוא חשב שהבריטים הם נגד הביטלס. אתה מסכים עם זה, ג'ון? אתה מרגיש גישה אנטית כלפיכם כרגע? משהו שלא חוויתם בעבר בקריירה? חווינו את זה קודם. תמיד התייחסו אלינו אותו הדבר. מתייחסים אל הביטלס כמו הילדים של בריטניה, וזה בסדר שהמשפחה מעליבה אותנו. אבל תראה מה יקרה אם בחול יתחילו להעליב אותנו. הבריטים יעמדו לצידנו, וזה כמו במשפחה. וזה בסדר אם מדי פעם מצליפים בנו. אבל אם השכנים עושים את זה, אז אתה נזהר. זה תמיד היה כך. ג'ורג' היה מאוד מדוכא, וזה מדכא כשכל המשפחה נתפלת אליך. גם אם עשית משהו רע, אני לא מאמין בהקעת ילדים. אנחנו כן נפגעים, מכיוון שבריטניה מעריכה אותנו הכי פחות. אבל אין לנו מה לעשות. אבל לפחות, אנחנו יכולים לחיות כאן בשלווה.
ג'ון, אם היית את הזמן עוד פעם, would you like it to work out like it has today? Would you like to be exactly what you are today? In other words, would you like to be John Lennon Beatle?
Yes, I don't regret a thing, you know, especially since meeting Yoko. You know, that's made everything worthwhile, and that's the end of it, you know.
What especially attracted you to Yoko?
Well, she's me in drag.
I'm very amazed to meet somebody like John, who's like a kind of replica of me, and at the same time a little bit extra something, you know. And it's very beautiful, I mean. And the thing was, I was doing things alone, you know. And my main big problem was loneliness, you know. I mean, lonely fight, really. And now we're together, and we're doing it together, so it's easier. And I'm really very thankful. It's really the best luck I had, you know, in my life, so to speak, I think, in that sense, yeah.
And what is your attitude to drugs now since the charge? Do you still take drugs?
I don't possess drugs, you know. I don't really bother with them much at all these days, actually. You know, but if somebody offered me some at a party, I wouldn't. It'd depend how I felt, the same as if they offer me whiskey now. I don't drink either. But depending on the situation, I might take pot, you know. But I would never carry it again. A, because I don't want to go through that. B, because I don't really want it, you know. The stuff was stuff that I'd had previously. I'd already dropped it in India, you know, and I'd taken it occasionally. You know, I take a drink occasionally at that bit.
George said that he thought the British were against the Beatles. Do you agree with this, John? Do you feel an anti-attitude towards you at the moment, which you haven't experienced before in your career?
Oh, we've experienced it before. We've always been treated the same. The Beatles are treated like the Britain's children, you know, and it's okay for the family to insult us, but you try see what happens if abroad starts insulting us. The British will stick up for us, and it's just like a family, and it's all right for them to slap our face, but you if the neighbor does it, you watch out, you know, and it's always been like that. And George was very depressed, and it is depressing when the whole family's picking on you, you know. Whether it's because you did something wrong, I don't believe in hitting the child, you know. But I think he was depressed, and we do get hurt, because Britain appreciates us least, you know.
למחרת, ב-9 במאי, יום חמישי של השבוע, הביטלס הגיעו שוב לאולפני אולימפיק כדי לפקח על עבודת המיקס עבור האלבום Get Back יחד עם גלין ג'ונס. עבודות מיקס שהגיעו פחות או יותר לישורת האחרונה שלהם. הסשן הפך מהר מאוד לפגישה עסקית להוטה, כששלושת הביטלס הגיעו מלווים עם עוד חבר, החוזה שעליו הם חתמו. והם דרשו ממקארטני לחתום גם כן. מקארטני סיפר, זה היה ברור לי ששלושת האחרים כבר חתמו על ההסכם אתמול ללא ידיעתי. כשהוא שאל אותם, למה עשיתם את זה ללא ידיעתי? הם ענו שהם לא הצליחו להשיג אותו, ושהוא לא טרח לתת להם את מספר הטלפון החדש שלו. ואז החל ויכוח שהתנהל ככה. שאר החברים אמרו, אתה מנסה לעכב? הוא רוצה 20%. פול, תגידו לו שהוא יכול לקבל 15%. השאר, אתה מעכב. פול, לא. אני עובד עבורנו. אנחנו אקט ענקי. אנחנו הביטלס. הוא ייקח 15%. השאר, לא, הוא חייב לקבל 20% והוא חייב לדווח לדירקטוריון שלו. אתה חייב לחתום עכשיו או לעולם לא? פול, אני לא חותם עכשיו. אנחנו בקלות יכולים לעשות את זה ביום שני. בואו נעשה את הסשן במקום. למרות שמקארטני בשלב הזה לא הראה התנגדות מהותית לעצם מינויו של קליין כמנהל הקבוע של אפל, אלא רק התעקש על פרטי החוזה, לשאר כבר לא הייתה סבלנות. הוא ביקש להעביר טיוטה של החוזה לאורך הדין שלו, שלא נכח במקום, אבל לנון היה כבר על טורים. הוא הרים טלפון לקליין, שהיה שמח וטוב לב בשדה התעופה, כדי לתפוס מטוס חזרה לניו יורק, ולמה שלא יהיה שמח? יש לו חוזה חתום ביד שהפך אותו למנהל העסקי הקבוע של הביטלס. לנון התקשר לשדה התעופה וביקש אותו לטלפון. כשהוא ניגש לטלפון, לנון אמר לו, פול עושה צרות, תגיע לאולימפיק עכשיו. קליין עשה מיד פניית פרסה והגיע לאולפנים. שם הוא ישב עם מקארטני וניסה להסביר לו שחבר המנהלים של חברת אבקו דרש את אישור הביטלס אתמול. זה כמובן היה די בולשיט, כי קליין היה מנהל חברת אבקו והיה לו סיי על כל דבר. מקארטני ענה שמכיוון שזה היה יום חמישי, הוא יחזיר להם מסמך מתוקן לחתימה ביום שני. שאר הביטלס התרצו ואמרו, בסדר, אבל בתנאי שהמסמך שעליו חתמנו כן יאושרר בינתיים על ידי הדירקטוריון של אפל. מקארטני התנגד נחרצות. הוא הרגיש שטומנים לו פח. שאר הביטלס ענו לו, פאק אוף, נעשה את זה בלעדיך. ואז כולם עזבו את המקום והשאירו את מקארטני מתבוסס באלבונו. מקארטני הדהום התיישב לבדו והיה קרוב לדמעות. הוא התחיל לשוטט ברחבי האולפן והרגיש שהנה, זה יצא משליטתו, ושהחברים שהיו איתו מנערות הפנו לו גב והפכו אותו לאויב. בשיטוט באולפן הוא נתקל פתאום בסטיב מילר, אמן הבלוז האמריקאי שחי תקופה בלונדון. באותו הערב מילר הגיע לאולפן כדי להקליט שיר חדש לאלבום הבא של הסטיב מילר בנד. אלבום שיקרא Brave New World. מקארטני, שכבר הכיר אותו מהסצנה הלונדונית, ואפילו כבר ג'ימג'ם איתו כמה פעמים, מצא בו אוזן קשבת לצרותיו. מילר האזין, ואמר לו שאין כמו עבודה כדי להשיח את הדעת מהצרות. מי שהיה טכנאי האולפן בסשנים של מילר, היה גלין ג'ונס, שתרם גם הוא לחיבור בין השניים באותו הערב. ככה מקארטני סיפר על נקודת האור הזו באותו הערב. סטיב היה שם במקרה בהקלטות, מאוחר בלילה, והוא פשוט התפרץ פנימה. היי, מה קורה בן אדם? אני יכול להשתמש באולפן? כן, אמרתי. אני יכול לתופף עבורך? בדיוק היה לי ויכוח מגעיל עם החברים. הסברתי לו את העניין, לקח 10 דקות כדי להוריד את זה מהחזה שלי, ואז אני והוא נשארנו שם באותו הלילה ועשינו את My Dark Hour, הוצאתי הכל על הטופים. יש שם כמה מילויי טופים אגרסיביים מאוד. אחר כך ניגנתי בבאס, בגיטרה, ושרתי קולות רקע. זה קטע לא רע בכלל. זו הייתה תקופה מוזרה בחיי, ואני נשבע שקיבלתי את השערות הלבנות הראשונות שלי בחודש הזה. אז כן, מקארתי שמע עבודה, וזה הספיק. הוא הסתער על מערכת הטופים שהייתה באולפן, ועזר למילר להקליט שיר עבור האלבום החדש של הסטיב מילר בנד. באופן אירוני שאפילו ספרי האגדות הטובים ביותר לא יכלו להמציא, השיר נקרא My Dark Hour, השעה החשוכה שלי. בואו נשמע קטע משיתוף הפעולה הזה של מילר את מקארטני. דבר נוסף, או שני דברים מעניינים שקרו באותו יום מר, ה-9 במאי, הוא שחרור לא אלבום סולו אחד של ביטל, אלא שניים. באותו יום בדיוק יצא Electronic Sound, אלבום המוג סינתסייזר הניסיוני של הריסון, ו-Unfinished Music 2, Life with the Lions, של ג'ון ויוקו. שני האלבומים האלה יצאו בלייבל זאפל, שהיה הלייבל ניסיוני של חברת אפל, שאומנם היה קיים כבר מסוף 1968, אבל למעשה הוא נולד או מומש לראשונה יחד עם לידתם של האלבומים האלה באותו היום. הלייבל הזה נוהל על ידי החבר של מקארטני, ברי מיילס, שאנחנו מכירים אותו גם ככותב הביוגרפיה שלו. זה אולי מעיד על זה שמקארטני רצה את הלייבל הזה קרוב אליו, ורצה שאיש סודו יהיה שם ויפקח על מה שקורה. הלייבל הזה יועד כמובן לגחמות האבנגרדיות של חברי הביטלס, אבל לא רק. הכוונה הייתה לאגד אומנים מהתחום, שיבואו ויוציאו אלבומים שאולי עד עכשיו לא העיזו להוציא. עבור הריסון זה היה אלבום הסולו השני, או אלבום עם מוזיקה לא פופולרית השני שלו. הראשון היה Wonderwall Music, שהיה פסקול לסרט Wonderwall של הבמאי ג'ו מסוט. האלבום ההוא היה אלבום ידידותי יותר, שהביא לפרונט את המוזיקה ההודית, אבל באוריינטציה מערבית פופית, והיה מחולק להרבה קטעים קצרים. הוא לא היה אלבום אבנגרדי, גם קשה לקרוא לו אלבום ניסיוני. האלבום הזה, Electronic Sound, הוא אבנגרד במלוא מובן המילה. התוצאה היא אלבום שמחולק לשני קטעים ארוכים, אחד בכל צד, שעבורי זה בזבוז זמן משווע להאזין להם. זה גם לא תענוג גדול לאוזניים, ובשלב מסוים אתה חושב לעצמך שהקונספט של האלבום זה בעצם לענות אותך. כשמבינים שחציו של האלבום, זאת אומרת אחד משני הקטעים, הוא בכלל השאלה מוזיקלית של הריסון, אז זה בכלל אלבום מעצבן. כשהריסון היה בארצות הברית בסוף 1968 בהקלטות לאלבום של ג'קי לומקס, הוא נחשף לאותו מוג סינתסייזר חדשני. מי שהדגים לו את נפלאות המוג היה בחור בשם ברני קראוז, שעבד בחברת מוג. את ההדגמה שעשה לו קראוז באולפן, אריסון הקליט ללא ידיעתו. אריסון התלהב מאוד, והזמין את אותו מוג סינתסייזר לביתו באנגליה. בפרקים על גטבק למדנו שהוא הגיע אליו בסוף ינואר. אבל אריסון לא ממש ידע מה לעשות איתו, ולא היה מי שידע איך להרכיב אותו. הוא התקשר לברני קראוז, והציע לו להגיע לחשבונו מארצות הברית לאנגליה, כדי להתקין לו את המוג. ככה סיפר ברני שלמחתחילה לא אהב את הגישה המתנסית של הריסון כלפיו. המוג סינתסייזר הותקן על שולחן. תבינו, הוא רק הגיע באחר הצהריים, וכבר הריסון אמר לי, אני רוצה להשמיע לך משהו. אחרי שהוא שאף את כמות האשן שהוא היה צריך, הוא השמיע לי הקלטה. יש לי זיכרון אדיר לסאונד, ואני זוכר מה ניגענו אז בקליפורניה בנובמבר. והנה זה, מוקלט. הריסון אמר לי, אני מוציא את זה באלבום. אם זה יעשה כסף, אשלח אותו אליך. סמוך עליי, אני ביטל. אמרתי לו, אתה ביטל? תזמין לי מונית, אני הולך הביתה. ואכן, קראוז, הזועם על הניצול הציני של הריסון, עזב את המקום ולא חזר. בואו נשמע קטע מתוך האלבום של הריסון, שתויג בלייבל כזאפל 02, ועל העטיפה שלו הופיע ציור צבעוני מאוד שהריסון צייר, שמכיל בו דמות שאיך לו משחקת עם המוג סינתסייזר. הריסון השתמש באלבום שלו כקרקע ניסויים, שהרווח היחיד שלה היה העברת המוג בשלב מסוים לאולפני EMI ושילובו באלבום Abbey Road, לנון השתמש באלבום שלו יחד עם יוקו, שתויג כזאפל 01, כקרקע פוריה להמשך פרופוגנדת השלום או תעשיית ג'ון ויוקו. השם של האלבום, Life with the Lions, היה טייק אוף על סדרת סיטקום טלוויזיונית בריטית משנות ה-50 בשם Life with the Lions, Lions עם Y, כשמה של משפחת ליון, שזו הייתה בסדרה משפחה אמריקאית שהתמקמה בלונדון. מישהו אמר האיסטמנים? לא אני. זה היה חלק 2 בסדרת המוזיקה הלא גמורה של ג'ון ויוקו, וגם באלבום הזה, ג'ון, כמו בזה של ג'ורג', חוזר לסוף 1968. כשעל העטיפה אפשר לראות את יוקו שכובה על מיטה, בבית החולים קווין שרלוט שבלונדון, ואותו ישוב על הרצפה לידה. יוקו שהייתה אז בהיריון, הושפזה, ובסופו של התהליך עברה הפלה. לא רק העטיפה מתעדת את אותה טרגדיה שהם עברו, אלא גם קטע באלבום שנקרא Baby's Heartbeat, דפיקות לב של תינוק או עובר. בקטע הזה הם פשוט הקליטו עם מכונת הקלטה שהובאה לשם את פעימות הלב של העובר. ואז לאחריו מגיע קטע שנקרא שתי דקות של שקט, שהוא, כמו שאני מבין את זה, לזכרו של אותו עובר. אני מרגיש שג'ון הקדיש ליוקו את האלבום הזה, כמעין תהליך של ריפוי מהטראומה שהם עברו, ואולי אפילו גם כמעין אלבום זיכרון לאותו תינוק שלא נולד. והאמת, האלבום הזה מצליח לגעת ולרגש אותי. בכלל, האלבום של ג'ון ויוקו, אם צריך להשוות לזה של הריסון, מעורר גם הרבה יותר עניין. יש בו גם קטעים לא שמיעים, אבל לפחות אפשר למצוא בו נחמה כלשהי. למשל, קטע בשם Radio Play, שמתיימר בעזרת הנוב של הרדיו שמעביר תדרים, לעשות מעין מוזיקה. בפרק על חודש מרץ דיברתי על המופע בקיימברידג' שהוקלט כולו על ידי ג'ון ויוקו, והמופע הזה מככב בצידו הראשון של האלבום. על העטיפה האחורית יש עוד זיכרון, מסוף 1968. רואים שם את תמונת המעצר המתוקשר של הזוג. על העטיפה של אלבום האבנגרד הראשון שלהם, שתי בתולות, נכתב ציטוט של מקארטני. כששני קדושים גדולים נפגשים, זו חוויה משפילה. הקרבות הארוכים להוכיח שהוא קדוש. הפעם נכתב על העטיפה האחורית ציטוט של ג'ורג' מרטין. אין תגובה. הקטע הידידותי המובהק היחיד באלבום הוא קטע שבו יוקו שרה No Bed for Beetle John. זו מעין פואמה על כך שג'ון נמצא בבית החולים ואין לו מיטה, והפואמה הזאת הורכבה מכל מיני קטעי עיתונות. אחר כך גם ג'ון הצטרף אליה. בואו נאזין לקטע הפואמה שהוקלטה בבית החולים.
No bed for Beetle John. John Lennon lost his hospital bed yesterday to a patient. It happened at Queen Charlotte's Hospital, London, where John was keeping vigil in the room where his girlfriend Yoko Ono is being kept under observation. When he realized his bed was needed for
שני האלבומים, הן של לנון והן של הריסון, לא נכנסו אפילו למצעדים בבריטניה. הם כן הגיעו למקומות מאוד נמוכים בארצות הברית, ומגזין הרולינג סטון כתב על זה של ג'ון. בולשיט מוחלט וטעם רע. אלן קליין לא חיכה רגע אחד. מהרגע שהיה לו את החוזה החתום, הוא כבר החל את הרפורמה שלו בחברת אפל במיידית. מבחינתו, החברה הפכה לאוסף של היפים, והיא מחייבת רי-ארגוניזציה מחדש כדי לחסוך כסף. כולם היו על הכוונת, מהמנהלים ועד המזכירות שעבדו שם. מחלקות שלמות נסגרו בהוראתו. כשמאג'יק אלכס הגיע יום אחד למעבדה שלו, הוא מצא שהמנעולים הוחלפו, ושהוא לא מנהל יותר את אפל אלקטרוניקה. גם הלייבל הניסיוני זפל היה על הכוונת. אנשים שליוו את הביטלס מתחילת ימיהם או פוטרו, או פשוט עזבו, כמו למשל פיטר אשר ודניס אודל. הדוגמה הכי טובה לפיטורים מכוערים הייתה זו של אליסטר טיילור. אליסטר טיילור הגיע עם אפשטיין ב-61 לצפות בביטלס בקוורן, והיה עוזר נאמן כל השנים, או מיסטר פיקסיט, כמו שהם נהגו לקרוא לו. הוא פשוט פוטר בלי לשאול אף אחד. ולשב הוא ניסה לתפוס את ג'ון ופול כדי לשמוע את דבר הפיטורים, מפיהם, אבל הם פשוט התחמקו ממנו. גם ניל אספינל, החבר הטוב, שוחרר מתפקידו כמנהל, אבל לגביו הביטלס לא היו מוכנים להתפשר, והוא הוחזר חזרה לאחר שקליין הבין שהוא לא מהווה איום עליו. מי שאגב קיבל את המשימה הלא נעימה של לבשר את הבשורה למפוטרים, היה פיטר בראון, שהסביר שנים אחר כך. חלק מהעבודה המלוכלכת הושארה לי. ביקרו אותי על כך ששירתתי את אלן קליין במשימה הזו, אבל הסכמתי בחוסר שמחה לעשות אותה, כי קיוויתי שאפשר למסור את החדשות באופן נעים ומכובד, במקום לקבל אותם מהפה של קליין. בעשירי במאי התפרסמה כתבה בשער העיתון Disc and Music Echo, שהתנוססה עליה הכותרת האלבום של הביטלס נדחה. לכתבה צורפה תמונה מתוך סשן התמונות החדש שנעשה באפריל, ונכתב בה. האלבום הבא של הביטלס, זה שהם עשו במהלך חזרות, הקלטות והסרטות עבור דוקומנטרי טלוויזיוני שיתעד את פעילות אפל, נקלע לצרות. ברגע האחרון, מועד היציאה נדחה מהחודש הבא לחודשי הקיץ המאוחרים. זה אומר שהלהקה מפגרת בלוחות הזמנים. בשבוע הקודם, ג'ון לנון גילה שהוא ומקארטני כותבים נונסטופ כדי להגיע לדדליין. אבל עכשיו זה נראה שלמרות שהשירים גמורים, הפינישים ייקחו יותר זמן מהצפוי. חלק מהבעיה היא שרוב האלבום הוקלט לייב באולפן, עם הערות ושאר קולות סאונד, וזו הקלטה ממושכת ללא הפסקות, בדומה למה שהם עשו בסארג'נט פפר. מאביס סמית מחברת אפל אמר, כרגע כל ההקלטות לא ערוכות, והתוכנית במקור הייתה להוציא תקליט מהם, אבל יכול להיות שהם החליטו לעשות כמה שינויים. ב-11 במאי, ג'ורג' הריסון הגיע לסשן הקלטה באולפני מורגן בלונדון. ההקלטה הייתה עבור חבר קרים, ג'ק ברוס. הריסון כבר עזר לקרים עם השיר בג' שהוא כתב לאריק קלפטון ונכנס לאלבום גודביי האחרון שלהם שיצא בפברואר 69. עכשיו כשג'ק ברוס הקליט אלבום סולו ראשון בשם Songs for a Tailor, הריסון הגיע כדי לתרום גיטרה עבור שיר בשם Never Tell Your Mother She's Out of Tune. על עטיפת האלבום שיצא באוגוסט, שוב הופיע הריסון בשם בדוי, כפי שהופיע באלבום של קרים, לאנג'לו מיסטריוסו. (מוזיקה) ב-13 במאי, כאילו כלום לא קרה כמה ימים לפני כן, הביטלס הגיעו לסגור מעגל. הם הגיעו כולם לבית EMI בכיכר מנצ'סטר בלונדון, כדי להצטלם עבור עטיפת האלבום הבא שלהם, Get Back. למה לסגור מעגל? מכיוון שבאותה קומה חמישית של בניין המשרדים של EMI, הם הצטלמו ב-1963 עבור עטיפת אלבום הבכורה שלהם, Please Please Me. עבור התמונה העדכנית גויס שוב אותו הצלם, אנגוס מקביין, שצילם גם את עטיפת אלבום הבכורה, והצילום הזה מרמז שהאלבום, או לפחות הרעיון לאלבום, עדיין חי וקיים בשלב הזה. התמונה צולמה באופן מוקפד. אנגוס העמיד אותם בדיוק לפי הסדר שבו הם עמדו באלבום הבכורה, וגם פחות או יותר באותה הפוזה בה כל אחד עמד. הרעיון, על פי מקארטני, עלה באחת הישיבות שהם ערכו, ובאופן מוזר כולם הסכימו ואמרו שזה יהיה נפלא לסגור מעגל שכזה. מי שהיה דהום מהמעמד היה הצלם, אנגוס מקביין, כי הוא חשב שהלהקה כבר לא ביחד מזמן. הוא סיפר, ב-1963 שאלתי את ג'ון לנון כמה זמן הם יחזיקו כלהקה, והוא אמר, 6 שנים בערך, כי מי שמע על ביטל קרח? והצילום הזה היה בדיוק 6 שנים אחר כך. כשאני משחזר את התמונה כפי שהם נראים היום, שעירים מאוד. מי שיסתכל היטב יבחין שהחליפות של לנון והריסון לבשו עבור הצילום הזה היו החליפות ממסע ההופעות של הביטלס ב-1966. את הסוף אנחנו מכירים, בעטיפה לא נעשה שימוש עבור האלבום Get Back, שתוכנן נכתוב עליה כמו באלבום Please Please Me, Get Back עם עוד שירים, אבל בכל זאת היא מוכרת מכיוון שנעשה בשימוש עבור האוסף הכחול שיצא לביטלס לאחר הפירוק. ב-15 במאי, פול מקארטני התראיין עבור תוכנית הרדיו של ה-BBC Merseyside, Light and Local, והרעיון נערך בביתו של ג'י מקארטני, אביו של פול, בית שהיה ממוקם דרומית לליברפול. המראיין היה רוי קורלט, שלמד באותה שכבה עם מקארטני בליברפול. מקארטני ברעיון אופטימי מאוד נשאל על חיי הנישואים הטריים שלו ועל המשפחה החדשה, והוא סיפר על כך שהם יוצאים מחר לחופשה ארוכה של חודש, כי אין ממש תוכניות לחודש הקרוב, אבל כן יש תוכניות גדולות לחודשים אחר כך. הקטע המעניין שסיפר מקארטני היה על הפן העסקי. הוא סיפר שהרבה קורה בחברת אפל, ושהם מקליטים ועובדים קשה, ושהם הגישו הצעה לנורדרן סונגס, ושהכל נראה שהולך בסדר עכשיו. המראיין אמר, הביטלס עבורי כרגע הם יותר אנשי עסקים מאשר אומנים מופיעים. פול ענה, כשהתחלנו בביטלס לא הבנו כלום בצד העסקי. כשאתה אמן או זמר, אתה מעורב בהמון חוזים ודברים, ואנחנו מנסים עכשיו ליישר את הכל, ואנחנו יותר מונחי עסקים, אבל עכשיו אנחנו חושבים לפני שאנחנו חותמים. זו התבגרות. צריך לעשות את זה פעם בחיים. בהמשך, שאל אותו המראיין, איך אתה מדמיין את עצמך בעוד 20 שנה? ופול ענה, זקן. האם תהיה באותו הביזנס, או שתפרשו לפני כן? פול ענה, אני חושב שנהיה בעסקי המוזיקה. הדבר היחיד שארבעתנו לא רוצים לעשות, בהסתכלות מעכשיו, זה לסיים בגיל 60 עם שיער אפור ומופיעים. אבל עם מוזיקה אתה יכול לשיר ולנגן עד היום בו תמות. המוזיקה תמיד תהיה שם. האם באמת היו תוכניות גדולות לביטלס לחודשים הבאים, או שפול קרגלו היה אובר אופטימי? בכל מקרה, חופשה טובה תעזור עכשיו לכולם. בואו נשמע קטע מהרעיון הזה.
Time is now 12:31 and this is Paul McCartney with a light at the local.
I think you've got the title wrong, Paul.
Oh, light and local.
That's a bit better.
Right.
Yes, it is 12:31. It is light and local and that was Paul McCartney. We'll be hearing more from him later in the program.
Yeah, well, tell us about what, in fact, you have got on, Paul. Oh, we've been doing a lot of stuff. You know, we've had a lot of stuff happening down at Apple, you know. And we've been making records ourselves. We've been working, like, till 4 a.m, making records and stuff, you know. And the Northern Songs bid has been on, you know, so it's been high finance down there for the last couple of months. But it seems to be going okay now, you know. So I'm just taking a break, get away from it all.
You talk about high finance. In fact, the Beatles, to me, now seem to be more businessmen than performers.
Yeah, well, the thing is, you see, when we started off as Beatles, you know, we knew nothing about the business side of it. And one thing that does happen in the business is that if you're the artist or if you're the singer or something, you do get agents and people, you know, who are on the business end of it. And sometimes you can get a bit carved up, you know. So that we've had a lot of... We've been involved in a lot of contracts and a lot of things, you know. It's all very boring, but we've had a lot of contracts and stuff that we had to try and straighten out, you know, now. So that we've become a bit more business-minded, you know, but I still can't stand business, you know. I'd much rather, you know, the four of us really just a rock band, you know, but we've got to actually sort of think now when we sign a contract, what does it mean, you know. It's growing up, you know. You've got to do it one time in your life.
How do you imagine yourself, say, in 20 years' time, Paul?
Old.
Do you think you'll still have the... do you think you'll still be in the same business, or will you have retired long before then?
Oh, no, I tell you, I think we'll be in music. See, this is why, so you say, like, performance, okay. You can perform, and... See, the only thing that the four of us really don't particularly want to do, speaking from now, is end up at about 60 with grey hair, you know, rocking around, you know. You don't want to have to do it then, you know. So this is why we're trying to sort of lay the thing now of saying, look, we're going to do what we want to do. If we build up a following, then we suddenly say, we're not going to play anymore. You've got to, you know, you've got to bear with us, because that's what we're going to do. We're going to do it as we want to do it, you know. And it's too bad if people want us to perform when we're 60 and we say, well, we're not going to, you know what I mean? So that that side of it, nobody, we're not too concerned about it. If we want to do shows and stuff, we'll still do them, you know. But we don't want to be tied down to shows. But in the music, you can continue singing and playing, you know, till the day before you die, you know. So that we intend to do that, you know. The music will always be there.
כמו שציין פול בריאיון, למחרת ב-16 במאי, הוא יצא עם משפחתו לחופשה בת חודש באי היווני קורפו. רינגו, לעומת זאת, יצא גם הוא לחופשה משלו עם משפחתו, ועלה להפלגה באותו היום ממש בספינה קווין אליזבת השנייה, ששטה לניו יורק. על הספינה נמצא גם פיטר סלרס, ולמעשה זו הייתה מתנה עבורם מצוות ההפקה של המאג'יק קריסטיאן. המתנה הייתה על כך שההפקה של הסרט הסתיימה בזמן, ואפילו מתחת לתקציב שהוקצב. הספינה תגיע לניו יורק ב-22 במאי, ומשם יטוסו כולם לשבועיים של חופשה בבהאמאז. מי שרצו גם כן להצטרף לשייט הזה, היו ג'ון ויוקו, אבל הרשאת הסמים של ג'ון מנעה ממנו לקבל ויזה לארצות הברית. הנה קטע מרעיון שערך רינגו רגע לפני שיצאו לשייט, ובואו נשאל אם ג'ון הולך להגיע לשייט הזה.
רינגו.
Yeah.
What's happened to John and Yoko?
John and Yoko are somewhere between here and Weybridge, waiting for a message from America to say that they can arrive.
I was talking to the American consul this morning, and he said they haven't been given a visa yet.
They've been given a visa by word of mouth, but they need the guy with the good hand to stamp it.
Yeah, I gather the rule is that if a person's got a drug conviction, they've got to have a very special reason for getting into the States.
Yeah, they're automatically banned for a year, I think.
Yeah.
ג'ון ויוקו שנשארו מאחור היו מעוניינים מאוד להגיע לארצות הברית. למה? הם רצו להגיע אל הנשיא ניקסון ולנציגים מהאום ולתת להם בלוטים עבור השלום. ותסכימו איתי שזה חשוב מאוד. באי היכולת שלהם להגיע לארצות הברית, הם החליטו לטוס ישירות לבהאמאז, אי שהיה קרוב מאוד לחופי ארצות הברית, והיה אז קולוניה בריטית, ממש כמו הסיפור של גיברלטר במרץ. ומכיוון שכך, הם לא נזקקו שם לויזה. הם החליטו שאם כבר הם מגיעים לבהאמאז, אז הם יערכו שם בעיירה פריפורט עוד שביתת שכב או שביתת מיטה עבור השלום, כי מזמן הם לא עשו דבר כזה. ב-24 במאי, יחד עם קיוקו, ביתה של יוקו מנישואיה לטוני קוקס, הם טסו לבהאמאז. כשהם הגיעו למלון שרטון בפריפורט, הם הגיעו למסקנה שזה לוקיישן פחות מתאים לאירוע שכזה, ושהוא יכול להתפספס שם מבחינת התקשורת. בתזזיתיות האופיינית, הם החליטו למחרת לטוס לטורונטו שבקנדה. קולות מחדר המלון שרטון בפריפורט אפשר לשמוע בקטע שהתפרסם בשנה שעברה, ובו אפשר לראות ולשמוע את ג'ון ויוקו ודרק טיילור ישובים בחדר המלון, ואת ג'ון מנגן את או יוקו. השמעתי את הקטע הזה באחד הפרקים כשדיברנו על או יוקו, אבל הפעם נשמע קטע אחר שאותי ריגש ממש. אביב קמאי האלוף שלח לי קטע טרי טרי שהתפרסם מתוך המלון בפריפורט, שבו ג'ון מנגן גרסה מוקדמת של Give Peace a Chance. זה קטע שהוקלט ב-25 במאי 1969, מה שאומר שג'ון כבר הגיע חמוש עם השיר הזה לשביתת המיטה בקנדה. שיר סלוגני שבמקור כנראה הוא יעד לקהל האמריקאי. תודה רבה לאביב. בואו נשמע קטע מההקלטה הזו.
Everybody's talking about baggism, faggism, shaggism, draggism, haggism, flaggism, and the shag bag raggism. But all we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Everybody's talking about Yoko Ono, Roka Bono, John Lennon, Derek Taylor, Michael White, Tommy Trinder, Dickie Potter, Dickie Paddock, Dickie Henderson. All we are saying is give peace a chance.
זה מה שסיפר דרק טיילור על התרחשות האירועים. היעד הראשוני עבור שביתת המיטה היה פריפורט בבאמאס, היכן שהאחיין של אלן קליין בילה ירח דבש במלון נוראי, שבין שתי המיטות חצץ בלוק בטון שצבוע בלבן. ג'ון הסתכל מסביב ואמר, אי אפשר לעשות כאן בלאדי בדין, בואו נטוס לקנדה, זה המקום הקרוב ביותר לאמריקה חוץ מהבאמאס. כשהם נחתו בטורונטו עם מטען שהכיל 26 פריטים ושני אנשי צוות שצילמו את הכל, הם עוקבו בשדה התעופה למשך שעתיים על ידי שלטונות ההגירה. נאמר להם שכמו בארצות הברית, גם כאן תהיה להם בעיה להיכנס לקנדה בגלל אותה הרשעת סמים. לבסוף הם הורשו להיכנס לקנדה, אבל למשך 10 ימים בלבד. הם בילו את הלילה בטורונטו ולמחרת הם המשיכו למונטריאול. ב-26 במאי הם הגיעו למלון המלכה אליזבת במונטריאול שבקנדה, ושוב הריטואל חזר על עצמו. במשך 8 ימים, כתבים, ראיונות ועוד המון אירועים, וכאמור, שיר אחד שהוקלט שם. על הכל ועוד אני ארחיב בפרק הבא. ב-28 במאי, לאחר כמה ימים של עבודה ללא התערבות הביטלס, למרות שהריסון, לפני שיצא לחופשה שלו עם פטי בסרדיניה, הספיק לקפוץ לאולפן באחד הימים, גלין ג'ונס הרגיש שהוא הגיע לסיום עבודתו על האלבום Get Back. זה הסט-ליסט של השירים שהוא גיבש עבור האלבום. One After 909, I'm Ready, Save the Last Dance for Me, Don't Let Me Down, Dig a Pony, I've Got a Feeling, Get Back, For You Blue, Teddy Boy, Two of Us, Maggie Meh, Dig It, Let It Be, The Long and Winding Road, ואז שוב חזרה על Get Back. אם מסתכלים היטב, זה סט-ליסט שמאוד דומה לסט-ליסט הסופי שאנחנו מכירים מהאלבום שיצא ב-1970, למעט שני דברים חשובים. Across the Universe לא נמצא בסט-ליסט הזה, אבל Don't Let Me Down כן נמצא, משהו שלטעמי חסרונו יהיה כשל חמור באלבום של 1970. ב-30 במאי 1969 יצא הסינגל הבא של הביטלס, הבלדה על ג'ון ויוקו, שדיברתי עליו רבות בפרק הקודם על אפריל, ובצידו השני של הסינגל, השיר של הריסון, Old Brown Shoe. אני מזכיר שכל הרעיון של הסינגל הזה היה עבודה מהירה ויעילה, ולמרות שהוא התעכב ויצא רק כעבור 6 שבועות מתום ההקלטה, הסינגל Get Back עדיין כיכב במצעדים בבריטניה, ולמעשה היה עדיין במקום הראשון במצעד הסינגלים. אבל לא לאורך זמן. הסינגל החדש יתפוס מיד את מקומו. זהו, הגענו לסיום הפרק, ובפרק הבא נמשיך את המסע של הביטלס ב-1969. תודה שביליתם איתי ועם הביטלס את חודש מאי ב-1969. אני הייתי אורי קואז, זה הפודקאסט ביטלמניקס, וכרגיל, אני אשמח מאוד לקרוא את תגובותיכם לפרק בפוסט היהודי בפייסבוק. אתם מוזמנים להיכנס לבלוג ולקרוא את הפוסטים המגוונים שיש שם, ולהאזין כמובן לכל פרקי הפודקאסט שכבר התפרסמו. מי שרוצה לקבל עדכונים במייל לגבי מה שמתרחש בבלוג ובפודקאסט, מוזמן להיכנס לבלוג ולהצטרף לרשימת התפוצה המיילית שלא תהיה מציקנית מדי. מבטיח. תודה רבה. ביי.